חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הלו, הלו, הלו! איך זה תמיד מכניס אותך למצב רוח?
זה כאילו, הלו, 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 חיוך.
חיוך,
כמו,
כן.
כמו זה, זה פבלוב,
כן,
ממש.
כן, פבלוב לגמרי.
ברוכים הבאים לתוכנית סיום העונה של אנזל ולוקסי. אנחנו
וואו.
מסיימים עונה ראשונה של תוכניות, וזה מטורף.
מי המאמין, אה?
בטח לא אני. כשבאת אליי עם הרעיון הזה של תוכנית רדיו שרק מדברים ומדברים ומדברים בעל אוכל.
כל מי שדיברנו איתו אמר לנו, טוב, תעברו את תוכנית 7 ואז נראה מה יהיה, כן. והנה אנחנו בתוכנית לדעתי 27 או משהו כזה.
משהו כזה, ולכן היום אנחנו בספשייל מיוחד, ספשייל סיכום העונה שלנו, הוא סיכום שנת תשע"ט בקולינריה הישראלית. לפנינו יש שעה מאוד קדושה שבה אנחנו ננסה לעבור על כל מיני אספקטים שונים שמרכיבים את הצלחת שלנו.
אמנות, המסעדות, הטרנדים, הפתיחות, הסגירות, המתכונים. נבחר בהמשך גם את המקומות שהכי אהבנו השנה?
כן, שף השנה, דוכן השנה.
בר השנה? משלוח השנה?
משלוח השנה.
יהיה גדוש.
לגמרי, יהיה טעים.
אבל בוא נתחיל.
אבל לפני שנתחיל, רגע, אתם באים ביום שישי למסיבה שלנו?
כן.
יום שישי 27 בספטמבר אנחנו חוגגים את מסיבת סיום העונה שלנו, זה קורה באיגרא רמא, החל מהשעה 11 בבוקר. לוקסי, ספר להם, מה בתוכנית?
קודם כל, דרינק ראשון עלינו, המשקה הכי טעים בעולם, ג'ין וטוניק, 100% כחול לבן, ג'ין של מזקקת פלטר, והטוניק המופלא של נעמה שטרנליכט.
טוניק נהדר. יש שם אוכל, הרבה אוכל טוב, במחירים מגניבים מאוד של 20-40 שקלים, שיכין לנו השף ענר בן רפאל, כאשר בכמה מנות, ענר גם ישלב מתכונים שלנו, של לוקסי ושלי שדיברנו עליהם במהלך התוכנית.
ואם כבר מתכונים שלנו, תהיה שם גם מעדניה, שתוכלו לקנות בה כל מיני דברים טובים הביתה, או מתנה לחג למשפחה ולחברים, כל מיני שימורים לפי המתכונים שלנו שדיברנו, הקונפי חצילים שלי, הגווניות המיובשות של אפרת, הסרירצ'ה שדיברנו עליה בפרק של הצ'ילי, הקונפי שום המטריף של אפרת, כל מיני הפתעות.
ויש שם גם דוכן של ירקות מדהימים שיקטפו באותו הבוקר על ידי הצוות של איגרא רמא. הירקות, החלטנו, ימחרו במחיר אחיד. יעני, אתם לוקחים שקית, נייר, שמים איזה ירקות שבא לכם בפנים, ששוקלים את הכל ביחד, פיקס פרייס, הולכים הביתה.
והכי מרגש, וואו, ספרי להם.
וואו, טוב, זה ממש ממש מרגש. ראשון, ראשון המסיק, השמן הראשון בהחלט לשנת תפשין סמך, המסיק מתחיל רק בעוד שבועיים שלושה, ומשק פתורה המשפחתי החליט למסוק במיוחד עבורנו, את השמן הראשון של העונה, מספר מאוד מצומצם של 30 בקבוקים של שמן זית ראשון לשנת תפשין סמך.
מאוד מרגש. וגם כמובן יינות והטוניק והג'ין, וזה מקום טוב להצטיין בו למתנות לחג. ואפרת, את גם תמכרי שם את הכלים החדשים.
נכון, גם את המארז.
ספרי להם.
את המארז שעשיתי עם עדי ניסניה, קרמיקאית, לכבוד ראש השנה. שני כלים בעצם, אחד לדבש ואחד לתפוחים.
כן, הם נורא יפים. אני ראיתי את התמונות, נורא יפים.
אז גם אפשר להגיש עם זה לשולחן בשנה החדשה, וגם במשך כל השנה להגיש בזה עוגה או פיצוחים או מה שרוצים, זה כלים שהם רב שימושים, אבל אנחנו רוצים שתפתחו איתם את השנה החדשה.
וכמובן, איך שכחנו, יהיה מוזיקה טובה.
די-ג'יי שפילמן.
רואי שפילמן ינגן, יהיה נאומים?
כן, לא קסין, אנחנו צריכים לכתוב נאום.
אוי ובוי.
בקיצר, יום שישי, 27 בספטמבר.
שלושה ימים מעכשיו.
אנחנו נפגשים באיגרא רמא, תבואו, יהיה כיף, יהיה שמח, יהיה מרגש, יאללה.
ברנר 2, 11 בבוקר, נתראה.
מ-11 בבוקר.
טוב, בואי נתחיל בספשייל סיכום עונה.
סיכום שנת תשע"ט בקולינריה הישראלית נפתח קודם כל עם דרינק השנה שלנו.
מה דרינק השנה?
דרינק השנה שלנו הוא ג'ין טוניק.
אותו דרינק שישתו במסיבה?
כן, בוודאי.
יפה מאוד.
ג'ין טוניק זה דרינק כמובן שקיים כבר מלא מלא לשנים, והרבה מאוד אנשים אוהבים אותו, אבל השנה הוא ממש התפוצץ בעיר. כאילו, הרגשת שלאן שאתה לא הולך, אנשים שותים ומגישים להם ג'ין טוניק, והג'ין טוניק שאני ואתה הולכים לשתות עכשיו, וגם נגיש אותו באירוע.
כן.
עלינו.
עלינו.
זה הג'ין של פלטר, ג'ין ישראלי, עם הטוניק של נעמה, שטרנליכט, יש פה גם פלח של לימון. ואם היה לי אס בטיבול, אז גם זה היה מגניב מאוד לשים בפנים. כן. באירוע יהיה אס בטיבול.
יהיה?
כן.
יופי, אני בונה עלייך, את הברמנית האהובה עליי. צ'ין צ'ין. חייב לספר לך שג'ין טוניק היה בערך המשקה האלכוהולי הראשון שלי, שנצרח כבחור צעיר שיוצא לברים, בוא נקרא לזה, לא שזה קרה כי אני הכי חנון בעולם, אבל בשנות ה-20 המוקדמות שלי, היה שנדי והיה ג'ין טוניק. זה מה שהיה. והקמצנים התחלקו בבירה, קנו בירה אחת ושני ספרייט, ועשו חצי חצי.
טוב, אז איך מסכמים שנה? זה לא פשוט. יש לנו המון נושאים, הגענו עם המון המון דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, והחלטנו להתחיל, מה שנקרא, בדברים הפחות נעימים.
אני אכריז על הנושא, בסדר? טוב, מצוקת כן. המסעדנים, זה היה נושא שהיה מאוד 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 קרוב לליבי לפני מספר חודשים. מי שלא יודע, אני זה שכתב את הפוסט של למה סלט עולה 65 שקלים, עשה לי הרבה כאב ראש הפוסט הזה. כן. הפוסט הזה שכתבתי אותו, אגב, עקב הפוסט שלך, שפנה לקהל הרחב וניסה להסביר להם למה המסעדנים מתבכיינים, ואז אני פשוט עשיתי לו מין סיכום חשבונאי, כן. למה באמת מתבכיינים.
כן, אבל הפוסט הידוע בשמו, למה סלט עולה 65 שקלים.
מה שקרה היה פשוט נוראי, מסעדות התחילו לקרוס אחת אחרי השנייה, 2018 היו לנו מלא סגירות, גם 2019 היו לנו מלא סגירות, כן. מוסדות שעמדו איתנים שנים רבות, ולא סתם.
אם אנחנו רוצים לציין רשימה חלקית מאוד של מסעדות שנסגרו במהלך תשע"ט, אנחנו מדברים על בר אבין ודדה ודה, שאגב, שתי מסעדות שלא נסגרו בגלל מצוקה כלכלית, אלא בגלל בעיה עם המזכירים של הנכס.
ועדיין לכתן כואבת לנו.
כואבת מאוד. מאוד מאוד מאוד, בר אבין ודדה מאוד מאוד חסרים לי שם בקצה של
אני רוטשילד. אני חייב להגיד שאני עוד לא התגברתי על רוטשילד 12 שנסגר, ומבחינתי הדדדה היה נאמבר 2.
כן. אלורה נסגרה, מל ומישל, ג'רמיה, בית הקפה נסגר אחרי 13 שנים של פעילות, הטיילור מייד שהתחתנת בו.
אני התחתנתי בטיילור מייד לפני, מה, שנה וחודשיים, משהו כזה, וכבר סגרו לי את הבר הזה שעמד שנים, נכון. והלכנו לשם לארוחת פרידה והיה נהדר וכמה עצוב.
וגם מסעדת הדגים, השקד, מסעדה מאוד ותיקה נסגרה, רן שמואלי סגר את דוכן האוף שלו בסרון המרקט, קונדיטוריית אלברט בשוק לוינסקי נסגרה, בקיצור, הרבה מאוד סגירות.
הבורקס, TLV, זה ממש חדש. הבורקס של ג'וני.
מה?
כן.
מה?
לא שמעת?
לא.
ממש החודש. נסגר. עצוב מאוד מאוד.
מה זה? זה עצוב ברמת אתמול ישבתי בבסטה ושלחתי לשם מישהו. אמרתי לו, הוא אמר לי, אני מת לבורקס טוב. אמרתי לו, הולך לשם.
אז לא.
אוי ואי. אוקיי, אז באמת, אני חושבת שאחת המחויבויות שלנו, כשני אנשים שאתה עבדת שנים בתחום, ואני שאני, מה שנקרא, כוח עזר לתחום הזה, שאני יוצרת הרבה
תוכן. את לא רק כוח עזר, את מובילה מאוד חזקה בתחום הזה, לא יודעים את זה, אבל כן.
אז, תודה. אז,
לא טובה.
בבקשה. אתה לא חושב שמביכים אותי, אתה יודע את זה.
אני אוהב שאת מסמיקה.
זה נורא קשה להסביר לקהל הרחב, למה כל כך קשה להיות מסעדן?
קשה להיות מסעדן, כי זה להיות עסק קטן במדינת ישראל, שזה התחלה קשה, קשה, קשה מאוד. זה להיות עצמאי במדינת ישראל, אין דבר יותר קשה מזה, ועל זה עוד מוסיפים כל מיני רגולציות, והטלים, והוצאות משכורות מטורפות. אולי נדבר על מחאת המסעדנים קצת. הכל התחיל בערך באותה תקופה, אני חושב שמדובר באוגוסט או ספטמבר 2018, כשהתחילו באמת לקרוס המסעדות אחת אחרי השנייה, זוכרת החלוצים וכל המסעדות הטובות שנסגרו אז, והגיעו מים עד נפש, ועמדנו לפני תקופת בחירות.
ראשונה,
היינו אופטימיים, חשבנו שאולי זה הזמן לעשות רעש, והתחלנו לעשות קצת רעש ברשתות. ולשנייה וחצי בערך, הדבר הזה עשה המון המון רעש. למה קשה להיות מסעדן?
העניין הוא שאנחנו חיים קצת בתוך איזושהי בועה מסוימת, ואנחנו מסכימים עם עניין מאבק המסעדנים. אבל הקהל הרחב בסופו של דבר, רוב רובו תופס את המסעדנים כאנשים שנוסעים באיזה פרארי, ועושים ג'ובות על גב הלקוחות המסכנים. כי בסופו של דבר, כשאתה הולך למסעדה ואתה קונה סטייק, והוא עולה לך 150 שקלים, אתה לא חושב בחלומות הכי גרועים שלך, של המסעדה נשארים מזה אולי 10 שקלים.
בסטייק זה יכול להיות אפילו הפסד, ספציפית בחומר גלם הזה, יש מנות אחרות שמפצות על זה, וזה איזון של תפריט, אבל זה כמו כל דבר, אנשים פשוט לא חושבים על זה, שכשהם מדברים בסלולרי שלהם ומשלמים דמי מנוי, הם משלמים בעצם את המשכורות של כל העובדים בחברה הסלולרית, שזה כמה אלפי אנשים, את ההשכרות, את התשתיות. הדבר האחרון ששם באמת כאילו עולה כסף, זה באמת הזמן אוויר. הזמן אוויר הוא חינם. גם במסעדה, החומר גלם זה הדבר הכי זול מכל תחשיב המנה שלכם. כולם הולכים למסעדה, אוכלים את אותו סלט, אומרים, אני הייתי עושה את זה בבית בחמישה שקלים, כמה כבר עולה קילו? הייתי שם קילו של עגבניות ומלפפון, הייתי מוציא חמישה שקלים, למה מכרו לי את זה בחמישים? אין שום קשר לחומר גלם. מסעדות עילית יקחו חומרי גלם הרבה יותר יקרים, הרבה יותר איכותיים, הרבה יותר טובים, בין עם אורגנים, בין עם מגדלים מיוחדים שמגדלים את הסחורה במיוחד בשבילהם, ישלמו מחיר כפול, אבל עדיין, אין שום קשר. כל כך הרבה הוצאות מסביב של משכורות לטבחים, של שוטפי כלים, וכל ההוצאות האלה של לקוח אדם, זה ההוצאות הקטנות, מים תיקונים, שפצורים, מדיח, מכונת קרח, תנור, נזילה, מפיות, קשים, ניירות אפייה, ניירות הדפסה, סחירות, גז, חשמל, מים, רואי חשבון, עורך דין, מנהל חשבונות, יועצי נגישות, עמודי פייסבוק, עמודי אינסטגרם, מודעות בעיתון, עמלות סליקה, עמלות חבר, עמלות טנביס, עמלות ציבוס, זה לא נגמר, זו רשימה עצומה.
אני חושבת שלצד זה גם צריך להוסיף כמה שקשה למצוא היום כוח אדם. כלומר, כוח אדם מאוד מאוד התייקר, גם אם נשים בצד את ההיטלים ואת הכנסות על עובדים זרים, אנחנו גם מוציאים מהדיון את השאלה האם זה בסדר או לא בסדר להעסיק עובדים זרים. זה לא עניין פוליטי ולא עניין שמאל או ימין. פשוט אין עובדים.
אין עובדים. אני פרסמתי את אותו פוסט, סיפרתי שכדי שהשוטף כלים יקבל את ה-7,800 שקל נטו שלו על משרה וחצי כמעט שהוא עובד, המסעדן משלם באזור ה-16,000 שקל, זאת אומרת כפול, פי שתיים, ויבוא הישראלי שרוצה לקבל את ה-15,000 שקל עלות מעביד הזאת, אין שום בעיה, תבוא, תקבל נטו הרבה יותר גבוה, 10 נטו, 11 נטו, רק תבוא.
כן.
הייתה לי פנייה אחת.
באמת?
כן, נחשפו לפוסט הזה באזור 50,000 איש.
כן. פנייה אחת של בן אדם.
אומרת, רק אחד אמר, אני רוצה לדחוף את היד שלי לביוב המתונף ב-12 בלילה ולנקות השירותים, וכל הסחלה והג'יפה שבאים לצלול לתוך המנדף ולנקות שם את כל השומנים. זה עסק לא כיף לשטוף כלים.
אנחנו מנסים להסביר על קצה המזלג את הקושי של ענף המסעדנות. מה שאותי מאוד מעניין זה לקבל איזשהו עדכון מהשטח גם על המאבק של המסעדנים, מאבק שהתחיל בכל תרוע רמה ואנחנו לא כל כך שומעים ממנו בחודשים האחרונים, וגם להבין איפה הדברים קצת עומדים היום. בוא נדבר עם אחד ממובילי המאבק, שף יונתן בורוביץ' ממסעדת M25.
יונתן, כיכב בכותרות כשכל הנושא הזה היה חם, וזה הזמן בדיוק לדבר איתו לדעתי.
אז איתנו יונתן בורוביץ', שף מסעדת M25 שבשוק הקרמל, וגם ברמת אביב. מה העניינים, יונתן?
הכל בסדר, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, אנחנו בתוכנית סיכום שנה, החלטנו להתחיל עם הקשיים דווקא של ענף המסעדות, וקצת תהינו, לאן נעלם המאבק? שמענו כל כך הרבה דברים לפני...
אני, יש לי תיאוריה.
אני לא צריך תיאוריה, יש לי את זה בפיזיקה.
דבר אליי.
אנחנו יום אחרי בחירות, שפאקין אף אחד לא יודע מה הולך פה, אנחנו 8 חודשים בלי ממשלה באופן אפקטיבי, בלי חקיקה, בלי שום דבר שאפשר לקדם. בואי נגיד ככה, זה הזמן הכי גרוע בשביל לקדם איזשהו משהו...
כל אג'נדה.
כלכלי. בעצם כל אג'נדה, אתה צודק.
בעצם כל המשק תקוע 8 חודשים בגלל הבחירות.
זה לא שהמשק תקוע כמו שהממשלה לא עושה חקיקה. וברגע שהיא לא עושה חקיקה, אז את יודעת, את יכולה להיפגש עם 1,000 שרים, את יכולה לדבר עם 1,000 חברי כנסת, את יכולה מה שאת לא רוצה. אבל שום דבר לא זז, ולצערנו אנחנו בדיוק תפסנו תאוצה כשכל הדבר הזה התחיל להתפרק. כשאני מסתכל אחורה, כאילו זה מה שאני רואה.
נכון, היה תאוצה מאוד מאוד גדולה של המאבק, ואז פתאום הכריזו על בחירות, ושם זה בעצם
שכח.
הכל נעצר.
אז בדיוק.
אז איפה הדברים עכשיו עומדים מבחינת חוק ההיטלים של עובדים הזרים והכל? משהו השתנה?
שום דבר לא השתנה.
יש לנו בעיה גדולה מאוד של כוח אדם. גדולה מאוד, נקודה. אני צריך 3 שוטפי כלים בכל יום בעסק שלי. למשל, אני צריך אנשים שיקלפו את הפוח אדמה, שיעשו קבב, ואין לנו כוח עבודה. זה לא קשור לזול, יקר, פשוט אין. המשק משווע לידיים עובדות. בתחומים אחרים מאשרים להביא עובדים מחול, כמו חקלאות, כמו סיעוד, וגם המלונאות. לנו פשוט אין את האפשרות הזו. הממשלה באופן גורף עצרה עלינו שנים, לא נתן לנו מכסות לעובדים. את הוואקום הזה תפסו החבר'ה האלה שבאו מאריתריאה, ואז המדינה פשוט לא ידעה מה לעשות איתם, וכעת השלב הסופי זה שהיא מנהלת את המלחמה בהם על הגב שלנו. נתתי פה תקציר מספיק מפורט.
תקציר נהדר.
אז בעצם כרגע כאילו אין כוח אדם?
אין כוח אדם, מעט מאוד, היא עלות של עובד היא מאוד יקרה, בהתחשב בעובדה שאחוז מטורף מהמשכורת שלו פשוט הולך למדינה, כמס על העבודה שלהם.
שכר מינימום לעובד זר זה 63 שקלים. שכר מינימום.
כן, הנה בבקשה.
מי רוצה לעבוד בשביל שכר מינימום?
דרך אגב, הזדמנות טובה ומצוינת להודות לך, אדון אורן, על הברייקדאון שעשית.
תודה, תודה.
עזר לנו מאוד מאוד להסביר את הנקודה שלנו, ממש כאילו פיוני. אני מוכר לך כפיים, באמת.
גם אני.
תודה.
אוקיי, אז אתם ממשיכים להפריש את כל מה שצריך להפריש על פי החוקים החדשים, ומה עם ההיטל שנצבר והיה צריך...
אוקיי, אז בואי נעשה סדר. הפיקדון זה בעצם סוג של חיסכון פנסיוני בשבילם, זה לא באמת פנסיה, הם אומרים לקבל אותו כשהם עוזבים את הארץ, זה דבר שתלוי ועומד נגדו בגץ. העתירה הזו הוגשה על ידי 9 ארגוני זכויות אדם, אוקיי? גם ככה עובדים על שכר מינימום, אז יש שאלה חוקית, אם מותר לקחת לגבות להם פחות משכר מינימום, וזה גם ככה אוכלוסייה חלשה, וזה חוק שהוא באמת נורא נורא בעייתי, אוקיי? אז קודם כל, באופן תיאורטי, יש סיכוי שבגץ יקום מחר בבוקר ויגיד, אנחנו פוסלים את החוק. אני הייתי בדיון השני בעתירה הזו, אבל לבג"ץ אין לוח זמנים, הוא מקבל החלטות לפי מה שהוא רוצה, ובטח ובטח כשמדובר בלפסול חוק. זה לא דבר פשוט. זה לגבי הפיקדון, לגבי ההיטל, הוא עדיין בתוקף, ואין לממשלה, אולי יש איזו הבטחה של שר האוצר לשעבר כחלון, שיורידו לנו אותו בשתי פעימות, אבל אני לא בונה על זה. המדינה, כמו שאתם קוראים בעיתונות, בגירעון של מיליארדים.
כן. ההיטל, רק לסבר את האוזן, זה משהו שעמד לפני פסיקה והחלטה במשך המון המון שנים, וכשהגיעה הפסיקה, המדינה החליטה לחייב רטרואקטיבית את העסקים, זאת אומרת, 5 שנים אחורה לקחת היטל, היטל של עובד לשנה, יכול להגיע ל-100,000 שקל, פר עובד.
טירוף.
יש עסקים של מיליונים שנסגרו.
נכון, וזה ממש דוגמה מצוינת, איך המדינה פשוט מתעלמת מהמציאות, לוקחת את הכסף לעצמה, ואני מכיר עסקים, הרבה עסקים שבאמת נסגרו, במקום שבעל העסק יזרים מחדש את ההון הזה, שיהיה לו כסף כדי לחדש ולשפץ ולהמשיך, אז פשוט מוצאים לו את האוויר מהריאות, בסופו של דבר זה פגיעה בכלכלה.
מדהים. אז בעצם עכשיו אנחנו מחכים שתקום פה כנסת חדשה וממשלה חדשה ויהיה עם מי לדבר?
אני לא רוצה להשלות אף אחד כשאני אומר שסדר העדיפויות במדינת ישראל הוא בצורה כזו שאנחנו אולי באמת בתחתית של התחתית. הממשלה כשתקום, אם היא תקום, כאילו כרגע אני מדבר איתך מה, לא את ולא אני רואים איך תקום פה ממשלה, יהיו לה דברים הרבה 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 יותר בוערים לטפל בהם. אני אתן לך לסבר לך את האוזן שבכנסת הקודמת, זו שהתפזרה מיד אחרי שקמה, היא עוד לא קמה וכבר חברי הכנסת הגישו שם 700 הצעות חוק. כן. כל יהיה באיזשהו מוד של מצב חירום, אני לא רואה איך אנחנו מצליחים לקדם ממש משהו שהוא יהיה משמעותי בתקופה הקרובה. אני חייב להיות פה כנה לגמרי.
אוקיי. כלומר, אם אנחנו צריכים לסכם את הנושא, המצב לא אופטימי. לא מצב אופטימי. המסעדות ממשיך להיות
המצב
קשה.
המצב לא אופטימי, אז זה דרך אגב עומד בסתירה הדוקה למצב של הקולינריה הישראלית בעולם.
כן.
זאת אומרת, תראי איזה 2 גרפים הפוכים. הקולינריה הישראלית פורחת בעולם, שפים ישראלים פותחים מסעדות בחול, מה שאת לא רוצה, באופן שלא היה אף פעם בעבר.
וזוכים בתשואות.
וזוכים בתשואות, והתעשייה פה בארץ היא פשוט מתפרקת.
כאילו, היחידים שמצליחים איכשהו לצוף מעל המים זה יותר הדוכנים. מה שמאוד מתסכל בזה זה שהשלב הבא, זה פשוט תהיה בריחת מוחות, בדיוק כפי שקורה באייטק וכפי שקורה ברפואה. אם זה ימשיך ככה, פשוט אין שום סיבה שטבחים מוכשרים ושפים יישארו פה.
מסכים איתך.
כן? זה מקצוע שאפשר להצליח בו בכל מקום בעולם, אם רק מאפשרים לך קצת שקט.
אני חושב על מה אנחנו משיגים כשיש לנו את כל המכשולים האלה, ואני אומר, וואו, איפה היינו יכולים להיות? תחשבי, זה ענף שמביא תיירות, תראי מה קרה בקופנהגן בגלל הנומה הזה, כאילו עם כל הכבוד, כן? נכון. יש כבוד, אבל נהייתה דסטיניישן מטורף של תיירים.
נכון. וכשלא היה במה לאכול, היא לא הייתה כזה דסטיניישן, נכון. כי בסופו של דבר מדובר במדינה קרה וקשה ויקרה טילים.
תחשבי מה היה יכול להיות פה באמת, אם כאילו, אם התנאים היו טיפה לטובתנו.
ואנחנו שמסתובבים שלושת הדוברים בשיחה זו ברחובות תל אביב, אנחנו גם יודעים איך כמעט כל עסק שני בתל אביב עומד למסירה, כלומר, אם יציאו לו מספיק כסף, הוא פשוט ילך הביתה.
יש עסקים שגם יציאו להם מעט כסף. יש עסקים שאני ראיתי, נכון, אני חבר נכון. בכל מיני קבוצות, קחו את החובות שלי, קחו את העסק. לא מוכר לכם כלום, רק כאילו...
רק קחו.
קחו.
עצוב מאוד. ובכל זאת, אם אני מנסה למצוא איזשהו משהו אופטימי, אורן, אני בחורה אופטימית מטבעי, זה בעצם שבגלל כל הבלגן הזה, הוקמה עמותת מסעדנים חזקים ביחד. כן נוצרה איזושהי אחווה.
נכון, זה הזמן לקרוא לכל מישהו מסעדן, והנושא הזה יקר לו ומשפיע עליו, לעשות גוגל מסעדנים חזקים ביחד, להצטרף לעמותה, ויש איזה תשלום, זה הכל הולך לטובת יועצים משפטיים ולוביסטים, שעובדים בשבילנו בכנסת.
מעבר לזה, מה שיצרה העמותה הזאת, זה באמת שיח פתוח של מסעדנים, אלפי מסעדנים, שכל הזמן מתייעצים אחד עם השני, ושואלים, ומשווים מחירים, ומחפשים עובדים ועוזרים.
זה לא היה פעם. אחווה הדדית.
מדהים.
אני מסכים איתך. זה באמת דבר שאני לא מבין איך הוא לא היה קיים.
מדהים.
אנחנו... נאחל לענף המסעדנות בהצלחה גדולה. תודה רבה, יונתן בורוביץ'.
יונתן, המון תודה, שתהיה שנה טובה. תבוא למסיבה שלנו ביום שישי.
אנחנו נסמס לו הזמן.
יאללה, ביי.
כן, נהל מסעדה במדינת ישראל זה פשוט לטבוע בתוך ערימות של הוצאות בלתי נגמרות, והכל בכאב ראש גם בלתי נגמר. אתה תובע שם בשוטף. אני תמיד אומרת, אם מישהו רוצה לקחת כל עסק קטן ולהשוות אותו למסעדנות, שיזכור שבמסעדנות אתה צריך לדאוג לדברים ברמת הקיסם.
כמה פעמים באת אליי עם עיניים פעורות ומבריקות ונוצצות ואמרת לי, אורן, אני רוצה לפתוח X, אורן, אני רוצה לפתוח Y, ומה הדבר הראשון שאמרתי לך?
אנזל, גם זה רעיון מעולה, אבל אני לא מרשה לך לפתוח מסעדה.
נכון, לפחות 3 פעמים עשינו את זה, השנה.
אבל תודה שהרעיונות שלי טובים.
הרעיונות מעולים, והייתי מיישם אותם במדינה נורמלית.
כן.
אבל אני לא רוצה שאת אנזל תצטרכי ב-3 בבוקר לבוא לעסק, כי שוטף כלים הלך הביתה ובעצבים.
משונה, אני נורא רוצה.
כן.
טוב, אנחנו מאחלים למסעדנים הצלחה גדולה. הם חברינו והקולגות שלנו, והם בסופו של דבר, כל מי שמאזין לתוכנית הזאת, אני מניחה שאוהב לאכול בחוץ, ובאמת משתנה כאן לנגד עינינו ענף שלם. כלומר, התמהיל של המסעדות, הסוג של המסעדות שלהם אנחנו יכולים לצאת, סוג החוויה שאנחנו יכולים לקבל הולך ומשתנה, כי זה פשוט כבר לא, זה כבר לא רווחי לפתוח מסעדת שף, וזה כבר לא רווחי לפתוח מסעדה גדולה או שפטנית. אנחנו לאט לאט מקבלים יותר ויותר דוכני אוכל.
לא שזה דבר רע.
זה לא דבר רע בכלל.
יש קהל להכל. הקהל רוצה גם אוכל גבוה, גם אוכל בינוני, גם אוכל פשוט וכליל.
נגיד את ככה, מכיוון שלפחות 3 פעמים ביום אני מקבלת SMS עם האנשים שלאן ללכת לאכול, אז זה לא, יש את הדוכנים שאתה הולך ואתה חוטף משהו על הדרך, יש את המסעדות של אמצע השבוע, שאתה רוצה למצוא משהו ב-60-80 שקלים, יש את המסעדות שאתה רוצה לקחת את כל המשפחה שלך, ואתה לא יכול לשלם יותר מ-120 שקל לראש, כי אז תשלם, וואלה, 500 שקל על decent food של פסטה ומשהו. המסעדות האלה, אגב, בקושי מצליחות להתקיים, המסעדות האלה, מסעדות, מה שנקרא, מעמד הביניים, והמסעדות העיליות... הופכות להיות יקרות בצורה לא נתפסת פשוט, ולא באשמתם.
זה דיון שיש לנו המון בבית. אני מגיע פודי, קולינרי, שף, עם כל השק הזה. את יודעת, קשה לי לאכול במקומות מסוימים. אבישי הוא בן אדם פשוט. תני לו את המנה סביך שלו, והוא מבסוט מבחינתו ארוחת יוקרה נהדרת. וגם היום שיש לנו דיונים עם לצאת עם חברים ולצאת עם משפחה למסעדות, אז... כאילו, הנושא של המחיר הוא נורא נורא נוכח שם, ואם פעם היינו מדברים על מחיר של, טוב, שלא יעלה יותר מ-120 שקלים לאדם, מה זה 120 שקלים לאדם ב-2019? היום אנחנו מדברים שלא יעלה יותר מ-200-220 שקלים לאדם.
נכון. תחשוב, אתה הולך היום למסעדה, אתה מזמין מנת פסטה, ויחד עם שתייה, ויחד עם הטיפ, איזה ביס קטן של כינוח. בסך הכל, זוג הורים ושני ילדים שרוצים ללכת לאכול במסעדה, לא ייתכן שהם מתקשים לסגור את זה ב-500 שקל.
כן.
זה, 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 זה לא נתפס בכלל.
כן.
מצד שני, אנחנו שמכירים את המספרים, ואנחנו הולכים למסעדה, ואנחנו רואים שצלעות טלה נמכרות ב-180 שקלים, ואתה יודע שהמנה הזאת בקושי רווחית, אם בכלל.
נכון.
וזה לא נתפס. כשאנחנו הולכים למסעדה ורואים מנה של צלעות טלה ב-180 שקלים, אני לא מאשים האנשים שהם חושבים שבאמת בא למסעדה, נוסע עם פרארי.
תן לכם טיפ של מי שעסק בכל עולם הכספים של המסעדה. ככל שהמנה יותר יקרה, יותר סביר להניח ביחס הפוך שהמסעדן מרוויח עליה.
כן.
יש יותר סיכוי שהוא מחזיק פילה בקר ומפסיד עליו, רק כדי להחזיק פילה בקר.
נכון. מה שנקרא מנת שירות.
נכון.
כן. ואתה יודע מה הכי גרוע? שמנה כזאת, אם היא חוזרת למטבח...
הפסד עצום.
הפסד עצום.
עצום.
היא צריך למכור 3 מנות כאלה בשביל בעצם לחלקל אותה בחזרה. העלמות מעמד הביניים של המסעדות, ובעצם הקושי ההולך וגובר שלנו לצאת למסעדות, הוא נושא שדיברנו והיה חשוב, והיה לנו מאוד חשוב לפתוח דווקא איתו. נאחל למסעדנים בהצלחה, ונעבור אבל לחלקים השמחים.
יאללה.
כי בכל זאת נפתחו השנה מקומות מאוד מאוד מעניינים, ואנחנו, בוא נעבור קצת עליהם.
דבר ראשון, איגרה.
אני, כן.
שם נחגוג את המסיבה שלנו. נכון. אנחנו נפמפם את זה הרבה היום בתוכנית.
אוקיי, בעצם תשע"ט נפתחה עם פתיחה של 3 מסעדות מקומיות נהדרות. האיגרה רמה, ומעט זמן אחר כך נפתחה אייבי. שתי מסעדות שמגישות מטבח מקומי, שנותן הרבה כבוד לחומרי גלם ישראלים, יצרנים קטנים, שמציין בתפריט מאיפה הדברים מגיעים, שזה גם מקסים. ובמקביל אליה נפתחה מסעדה שרוב האנשים לא שמעו עליה.
אף אחד לא שמע עליה, וחבל.
רוזנברג בהרצליה.
כן.
שהיא מסעדה שלמען הגילוי הנאות, אני כרגע עושה עליהם איזשהו ייעוץ, אבל אורן ואני הגענו שם לפגישת הייעוץ הראשונה, אכלנו את האוכל, והדבר הראשון ששנינו אמרנו זה, פאקינג שיט, כמה טעים פה.
אני באתי כשף ואמרתי, טוב, אין לי מה לעשות פה, זה אחת המסעדות היותר טובות שאכלתי בהם השנה, ולמה להזזל המסעדה הזאת ריקה? למה היא לא במרכז תל אביב? למה היא לא מפוצצת אנשים? לא ברור.
המסעדה הזאת בשעות הצהריים מפוצצת אנשים באזור התעשייה של הרצליה פיתוח, אבל בערב אתם כל כך צריכים לנסוע לשם, יש שם אוכל ישראלי.
מומלץ בחום.
לגמרי.
מה עוד?
בסביבות נובמבר נפתחה L28, מיזם מדהים של הירזינים. מיזם שבעצם מבין, א', את זמן המדף הקצר של מסעדות.
כן.
כמה מהר הקהל בא, עושה וי, תואם ורוצה להמשיך הלאה. זה לדעתי דבר אחד שהבינו בתוך וגרם לפתיחתו של מיזם כזה. דבר שני, זה מין סטארט-אפ ניישן, מין מעבדת סטארט-אפ לשפים צעירים, שפים שעדיין לא הייתה להם מסעדה. ובעצם כל חצי שנה, המסעדה הזאת מגישה תפריט חדש לחלוטין של שף אחר לחלוטין. תחשוב שבעצם שף צעיר מקבל לידיו בעצם מטבח מאובזר, צוות מיומן, ורק הוא צריך ככה לתת את הבשורה שלו, כן. וזה ממש חממה, חממה לטיפוח כישרונות. אני חושבת שגם זה מסעדה שמבינה, הקונספט הזה מבין, שהקהל כל כך מחפש את החוויה, שאתה, עצם העובדה שאתה, סליחה, הקונספט הזה גם מבין דבר נורא נורא חזק, גם את עניין החוויה, את הצורך בחוויה מרגשת, כלומר, אני בא למקום ואני יכול לבוא אליו עוד פעם, אבל הוא יהיה שונה לחלוטין, והוא גם יושב על הסעיף של הפומו, של ה-fear of missing out. יש לך חצי שנה לאכול את האוכל הזה. לא תבוא, לא יהיה יותר.
מעניין. גם מלא ברי אוכל נפתחו השנה.
בר 51.
בר 51, פונטנה, מקומות מדהימים.
מדהימים. בר 51... של מושיקו גמליאלי, השף המדהים של מסעדת מונה בכלל, במקום של קבוצת מונה, פתח בר שתקשיב, הבר הארוך הזה שאתה יושב עליו, והוא מונע ממך את הלראות ולהיראות. זה באמת בר במובן הטוב של המילה. אתה בא יושב על בר לא בשביל להסתכל על כולם מה קורה בעבר השני וזה. פשוט בא ויש לך אינטימיות נורא נורא גדולה עם זה שיושב לידך. כי אתה יושב מול המטבח, בעצם בר 51 אתה יושב על המטבח, על הפלנצ'ות, על הטבחים שבעצם...
מול מסך הטלוויזיה.
כן, חותכים את הכל ויוצרים מול עיניך. אני חושבת, מי מכם שמכיר את הברפינה בלונדון, שזה טאפס בר ספרדי, שגם צ'יקטי קצת מזכיר את הברפינה ושואב ממנו דברים, אבל בסופו של דבר הברפינה, החלק הכי מגניב בה, זה שמבשלים לך מול העיניים, ובר 51 עושה את זה. מנות קטנות, סקסיות, תפריט יין, מושלם של אביתר ברם, אחד המקומות הטובים שנפתחו בשנים האחרונות בעיר. ולא סתם מפוגז מהיום שהוא נפתח. להמשיך את סקירת המקומות החדשים?
כן.
תעצור אותי. אני רוצה לספר על פונטנה, ה-All Day Bar השני מבית אימפריה, לשלם את הבושוויק שנפתח בשנה שעברה. הפונטנה יותר אפריטיבו בר, כיף גדול לבוא לשם אחר הצהריים, הם נפתחים כל יום בשעה 5, לשתות דרינקים, מה שנקרא low ABV, ריכוז אלכוהול נמוך, כך, כמו לשתות בירה, אבל הרבה יותר טעימה.
תרבות שקיימת מאוד בחול ולא קיימת בישראל.
ממש, וגם האוכל שם טעים, ויש קסם בפינה הזאת, אפילו שהיא על רוטשילד, וכאילו היא בתוך העיר, יש בה זרימת אוויר מטורפת, כלומר גם בשיא הקיץ היה בה אוויר נהדר.
כיף.
עוד דברים מעניינים שקרו השנה, ג'ורג' וג'ון, אחרי פתיחה מאוד מאוד קשה במלון דריסקו, היה שם מסעדה בשם זאדה, לא הצליח, עשו שיפוץ מחדש, מה שנקרא, חישבו מסלול מחדש, נפתחה שם ג'ורג' וג'ון בהובלתו של תומר טל, שהגיע מיפו תל אביב, מסעדה מצוינת, אני חושבת שהם היו כוכבי משלן בישראל, המסעדה הזאת היא סופר קלאסית ולגמרי עונה לכל הקריטריונים, יש ממפות, ואתה יודע, מפות, מפיות, פסון.
פסון.
כן. וטעים.
קצת נעלם הפסון, את יודעת? אפילו בפרונטו כבר הסירו בצהריים את המפות מהשולחנות.
ואני חושבת שצריך גם מקומות עם מפות על שולחנות.
כן.
כשאתה הולך לחגוג משהו עם בן זוגך, אתה רוצה קצת סטיין?
יום נישואים, יום עולה 90 של סבתא. זה אירועים שצריך לציין אותם בקצת פסון, קשה ללכת כאילו לאכול פלאפל.
כן.
מה עוד?
מגרב נפתחה ממש בימים אלה.
ממש עכשיו.
מיזם החדש של קבוצת קיצ'ן מרקט משיה.
שהם, כל מה שהם נוגעים בהם הוא זהב.
כן.
אני חייב להגיד, זה חבר'ה שממש מקצועיים יודעים מה הם עושים, אני מקווה מאוד שילך להם גם עם המיזם הזה, כי זה מיזם עצום בגודלו וקצת מפחיד.
כן.
אותי כאחד מהתחום זה היה מפחיד לעשות כזה מיזם גדול, אבל הם חבר'ה עם ביצים גדולות.
ספק מהדניה, ספק מהמזללה, מקום לבוא, לאכול, גם האפייה, יש שם אוכל לצפון אפריקאי. כדאי.
כן.
נורדיניו, בית הקפה החדש של קפה נורדוי.
של עיניו המתוק.
נפתח בצמוד לנורדוי, והוא משובח, מלא כריכים קטנים, סופר טעימים.
סופר זול גם, אני חייב להגיד. זאת אומרת, אין הרבה מקומות בארץ שאת יכולה לבוא ולקנות איזשהו מאפה בפחות מ-9 שקלים, שהוא באמת מאפה איכותי.
נכון. הכנפה ביפו. יפה כנפה.
אני שמעתי על זה, עוד לא זה.
אני גם עוד לא אכלתי. אני אגיד לך למה לא אכלתי את זה.
נו.
כי אומרים לי שיש כזה תור, מתי יש לי זמן ללכת באמצע היום לעמוד בתור כדי לאכול כנפה? ואם היה לי זמן, הייתי הולכת לעמוד בתור בג'סמינו.
אפרופו ג'סמינו, דרקסלר.
או, כן, טוב, תקשיבו. השנה, ממש לאחרונה, נפתח דרקסלר, דוכן בשוק הקרמל, שמאיים על מלוכתו של ג'סמינו. תראה, ג'סמינו זה פיתה מטורפת.
חוזקה של ג'סמינו זה בפשטות שלה.
דרקסלר, בשוק הקרמל נפתח לפני כחודשיים בערך, דוכן שלמה אני אומרת את זה אפרופו ג'סמינו, כי וואלה, יש פה יופי של פייט. אורן, אנחנו אכלנו שם יחד.
נכון.
זה היה טעים.
היה טעים, שוברתי את הדיאטה בשביל הדבר הזה, שלא האמנתי שזה יקרה, וזה היה עוד ביום שלדעתי היינו בעוד שני מקומות לפני. אני לא זוכר, זה היה יום מאוד מאוד ארוך, אבל
הדבר משמין.
זה היה פשוט טעים, והשקו אותנו לשוחרה. את זוכרת? אני חזרתי מתנדנד הביתה. כמו בימים הטובים ברווקותינו, את זוכרת? לפני המון המון
זה,
שנים.
זה יפה ששאלת אותי אם אני זוכרת, איך אני אמורה לזכור משהו ממה שקרה שם. תראה, דרקסלר, הוא פשוט מגיש סלוף פיתה תימנית, מאוד מאוד דקה, בפנים איזשהו שיפוד שירד מהאש, אין לו גריל פחמים, הוא עושה את זה על פלנצ'ה, אבל עדיין ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא לא צריך הרבה יותר מזה. פלפל חריף, בצל, עגבניה, אמבה.
היתרון גם שלו וגם של ג'סמינו, זה בזה שזה מנות לא מסובכות. אייל שני גם עושה את זה במזנון, אבל במזנון יש לך את אותם 3 חומרי גלם, שזה שמנת חמוצה, טחינה וחריף, שחוזרים בכל המנות שוב ושוב ושוב ושוב. ואין כזה הבדל בין הסטייק אנד אגז לבין המינט סטייק שלו. את יודעת, פה יש ביצה, פה אין ביצה, הכל אותו טעם. אצלהם יש מנעד.
אני פשוט, מה שאני אוהבת באמת בטרקסלר ובג'סמינו זה, וואו, חלקי פנים, חלקים טיפה יותר סקסיים. אנחנו אכלנו שם אשכים.
אכלנו אשכים?
כן. לא אמרתי לך.
הוא עשה לנו קומבינה. אכלתי אשכים בחיי. הוא עשה לנו, את זוכרת? הוא עשה לנו קומבינה, הכניס לנו 3 פיתות שונות בכל אחד מהמנות.
כן. האמת שזה דבר נורא נורא חשוב באמת, כאילו לבוא, אם אתם באים למקום כזה, זה נורא כיף לבוא 3 אנשים, ואז לבקש להרבב את השיפוד. לא משנה, כמה דיברנו על דרקסלר. טוב, זאת הייתה סקירה של המקומות שנפתחו בתל אביב. בואו נדבר קצת עם מישהי שמסתובבת לה במדינת ישראל לא מעט, ותספר לנו על המקומות המעניינים שנפתחו מחוץ לעיר.
בוא נדבר עם המלכה הקטנה והצהובה, למרות שהיא לא צהובה בכלל, ריטה גולדשטיין המתוקה. ריטה?
כן.
היי.
קוש קוש.
מה העניינים?
שלום שבבים, מה קורה?
בסדר כמור.
הדובשניה השנייה שאני אוהב. אוקיי.
מי הראשונה?
את.
אני דובשניה?
את דובשניה. דובשניה זה מי שאוהבת לאכול.
ריטה, אני רוצה להגיד לך שתוכנית שעברה, הוא לכלך על דובשניות בלי הכרה, הוא אמר שהוא לא סובר דובשניות, ועכשיו הוא קורא לשתנו דובשניה. לכי תביני.
אני צריך מילה אחרת.
אני
דווקא
נורא אוהבת דובשניות.
אני מתה על דובשניות.
אין, אני לא מתחבר, אבל לא משנה. ריטה גולדשטיין. היי.
מה שלומכם?
בסדר גמור. מסכמים כאן את השנה, והחלטנו ש... את מסתובבת כל היום בארץ, ואת בטוח יודעת טוב מאיתנו מה המקומות הכי מגניבים, או הראויים לציון, תזבי מגניבים, הראויים לציון שנפתחו השנה.
מחוץ לתל אביב.
אני חשבתי שאתם שובבים כבר קודם, אבל עכשיו אני חושבת שאתם שובבים בהרבה, כי כל כך הרבה יותר קל לסכם בתל אביב, נכון? כי הכל קורה בתל אביב, אבל נורא נורא נורא... לא פשוט, כשזה נוגע למחוץ לתל אביב, לא בגלל שאין דברים, פשוט מסות הדברים שמצטברות, אתם יודעים, בתל אביב, לעומת מחוץ לתל אביב, זה מאוד קשה.
כן.
אז
את מקטרת? זה היה כיתור?
לא.
לא, כי רשמתי בפני, וזה לא יקרה יותר, אני אתקשר.
זו יקדמה או קצני?
אוקיי.
אהבת אותה?
כן. אני חיבבתי מאוד.
מאוד.
יופי, אני שמחה. אז לא, האמת שכן יש לי כמה דברים, למרות שחלק מהם שמות את החוקים שלכם קצת בפח, כי מה אכפת? גבול תל אביב, איפה הוא עובר?
אוקיי.
אני לא יודעת, אני אבחן את זה. בכל מקרה, כמה מקומות שהם כן ראויים לציון, וחלקם אתם כבר מכירים, אתם תגידו מה, אבל זה לא מהשנה, ואז אני אסביר למה זה כן.
אוקיי.
זה של השנה, בסדר?
בטח.
אז בואו נתחיל מהמטבח של רמה.
או.
אי אפשר לא להתייחס למטבח של רמה.
אכלתי בו לפני השריפה.
לא, זהו, זה כאילו, אתם יודעים, זה מקום של 20 שנה, אז קצת מצחיק להגיד שזה אחד הדברים הטובים שקרו השנה מחוץ לתל אביב, אבל זה כן, משום שהוא עמד סגור גם, אני חושבת, מה, קרוב לשנתיים? נראה לי שקרוב לשנתיים.
כן, בטח.
ואחר כך הפתיחה, בעצם הכירה סוג של מקום חדש, בעיניי המסעדה פשוט יפהפייה.
יש לו נוף מדהים.
פשוט מסעדה יפהפייה והכי מחוברת לאדמה שיש לנו כאן בארץ, מהמסעדות היותר farm to table, אם זה כאילו מצחיק להגיד, אבל זה באמת ככה.
שהיא יושבת בתוך משתלה.
היא יושבת בתוך משתלה, ובסך הכל כן, אתם יודעים, רוכשים סחורות וכאלה, אבל הם כן מחוברים לטבע ולאזור ולמקום. עוגמת הנפש היחידה שלי מהמקום הזה היא שהוא פתוח בזמנים מאוד מרגיזים.
נכון, ממש.
זה נורא מעצבן.
נורא קשה להגיע לשם, אבל את יודעת, אני מסכימה איתך לגמרי שזה בעצם מקום חדש שנפתח, כי
נכון,
העיצוב אחר, אני חושבת שגם...
זה לא רק העיצוב, כל הרעיון הוא אחר.
נכון.
זה פיקסט מניו כזה, שאתה בא ואתה יכול לאכול רק את הארוחה, גם לזה יש יתרונות וחסרונות, אתם יודעים.
אם אפשר לדבר על יתרון אחד שקרה בעקבות השריפה, זה שהמקום החדש מנצל את הנוף בצורה הרבה יותר טובה.
אין דברים כאלה.
זה, אם בגרסה הקודמת היית צריך לשבת במקומות מסוימים כדי ליהנות מהנוף, כאן הוא פשוט פרוס לפניך.
באמת, בעיניי, אני חושבת המסעדה אולי הכי יפה שיש היום בארץ.
אוקיי.
באמת, היא כמעט שקופה לחלוטין, ורואים את הטבע, וזה מאוד מאוד מרשים. באמת מהיותר יפות, וכן, יש כאלה שלא אוהבים את הסגנון הזה של ארוחה שלמה שאתה צריך להתנקע איתה, אתם יודעים, כל המנות, mm-hmm. אבל גם בזה, אם כבר הרחקת והגעת והשקעת, לא, אני חושבת ששווה לא לפספס.
Okay.
עכשיו, לא רחוק מהמטבח של רמה, יש את קונדיטוריה דוד לאור. עכשיו תגיד בקונדיטוריה דוד לאור, אבל למה? אבל הם גם קיימים כבר נכון. הרבה זמן, נכון? לא אכפת לי מה אתם תגידו. פשוט המקום שבעיניי עדיין לא הרבה מכירים
כן,
אותו.
כן, מדהים.
מכירים, אבל לא מספיק, ולאחרונה הוא סוף סוף נפתח בקונסטלציה קצת יותר מכבדת, שזה אומר שאתה לא צריך להיכנס לאזור התעשייה של מבשרת ציון, לקנות את הקורסון שלך ולכת לאכול אותו באוטו, מה שקורה הרבה פעמים, אתה יכול לשבת כבן אדם וליהנות ממלא מלא דברים שיש למקום הזה להציע. בעיניי, פשוט אחת הקונדיטוריות הכי טובות שעובדות היום בארץ.
מסכימה איתך.
זה פשוט מקום מדהים. אני חושבת, אני עומד מאחורי זה גם יותר טוב מהרבה מאוד מקומות בתל אביב.
אוקיי.
בעיניי. באמת, מתוקים, איך אני אקרא לזה? מגדנאות. יש גם מגדנאות נורא, נורא טובה שם, והכל פשוט טעים ונהדר.
אוקיי.
אכלת שם?
לא.
סע לשם.
את יודעת
גם לשם אני צריכה לקחת אותך, אפשר בדרך למטבח של רמה, לתקוע
קרואסון. אני לא יודע להגיד לך, אבל אני עכשיו חזרתי מהטיול המשפחתי השנתי, שנסענו באמת לצפון.
כן.
אבל מלבד זה, כאילו... גבול עליון שלי זה נמל תל אביב, כאילו, מעבר לזה אני מוציא דרכון, אני לא מגיע, אני תל אביבי.
אז אני אוציא אותך.
לא, אני רואה בכלל גיאוגרפיה.
מאבד כיוף, אני הרבה פעמים דורך עליה ברחוב, כי אני לא רואה שהיא הולכת מולי, אנחנו גרים כאילו בניין מול בניין.
זה נכון, אנחנו גרים מאוד מאוד
קרוב. היי, אומרת לי, ואני אומר,
רגע, אז אנחנו מצפינים עכשיו באמת, אז תהיה מוכן, אורן, זה באמת בצפון.
כן.
את העיר טבריה, אתם מכירים?
שמעתי עליה, כן.
כן.
לא שכבנו.
שמעת עליה, אבל מתי לאחרונה ביקרת בה?
כשהיה בית הפגודה, או משהו כזה. אני בגיל 17, לדעתי.
אז לא נעים לי להגיד, אני בגיל 21, אולי.
יפה! אז מעבר לזה שאתם יודעים שמסביב לטבריה קיימות כמה מהמסעדות, באמת, אני חושבת הכי טובות בארץ, אם זה רוטנברג, שהיא אהובה עליי מאוד מאוד, ופיצה פרסקה נהדרת, בקיבוץ מסעדה. ו... השנה, ואני אגיד השנה, למרות שזה קרה ממש בסוף 2018, מבחינתי זה נפתח רשמית השנה, הפיצה הטבריאנית של פרסקה, שנקראת אל טליו, נפתחה, ובעיניי זה פשוט, הישג שמקום כזה עובד בטבריה, וזה מקסים, וזה באמת הופך את העיר הזאת לנקודת עצירה, שכיף לעצור בה לכל הפודיז, וזה נחמד. זו פיצה אחרת, זו פיצה, פיצה פרסקה, מי שמכיר, היא פיצה נפוליטנית כמובן, הפיצות נפות ככה מספר שניות מאוד מדויק בתוך הטבון, פיצה אל טליו היא פיצה משאנר אחר, הבצק שם פותח במיוחד, הוא מהסוג היותר עווה, אני לא אקרא לזה פיצה רומאית, זה לא פיצה רומאית, זה כמו טוני וספה כזה,
כן.
אבל בז'אנר מאוד מאוד איכותי וטוב, יש שם תוספות מכאן ועד להודעה חדשה וזה מהמם. אז באים ובאמת מזמינים איזשהו מרובע או איזושהי צורה שרוצים מכל תוספת, אפשר לטעום גם על הדברים, ומה שמיוחד בבצק הזה, יש בו לחות מאוד גבוהה, נכון שהרבה פעמים הולכים למקומות של פיצה כזה במשקל, ואז מחממים לכם בטבון, זה יוצא, ואז אפשר כזה לדפוק מלמטה של הבצק, כי הוא כבר נהיה קרטון,
כן.
הוא חומם פעם שנייה, זה לא קורה פה. הבצק הוא מאוד מאוד חכם, והוא עשוי ככה שגם בחימום השני הוא עדיין נהדר. כאילו אחרי שעפו אותו כמעט עד הסוף, מחממים לכם אותו, והוא פשוט נהדר. זו תכונה מאוד ראויה לציון, ובכלל פשוט אחלה, אחלה, אחלה פיצה, אז שווה לנסות, וכן זה בטבריה.
אוקיי, מקום נוסף?
וחוץ מזה, המקום, עוד מקום שאני רוצה לציין שהוא בצפון, זה כמובן רוברטה וינצ'י. עכשיו גם תגידו לי, רוברטה וינצ'י זה מקום שפותח יותר משנה. נכון, אבל לא נכון.
אבל עידו פיינר הגיע שם.
עידו פיינר
הגיע לרוברטה וינצ'י, נכון, לפני מספר חודשים.
אבי לוי היה שם בהתחלה.
אבי לוי?
מה?
לא אבי לוי משחקי השף, אבי לוי שעבד איתי באורקה.
אבי לוי.
אבי לוי.
אוקיי.
הבנתי. אז לא, חלילה לא להמיד בערכו, אבל באמת עידו פיינר הפך את רוברטה וינצ'י לאחת המסעדות הכי כיפיות באזור פרדס חנה והצפון בכלל, גם פיצריה מעולה, גם מסעדה איטלקית מעולה, וחוץ מזה, שיתוף הפעולה הזה גם כבר הוליד המבורגריה חדשה השנה.
נכון, נכון.
רוברט אסבורגר בהרצליה, אז בכלל, בעיניי, זה לקחת את, דווקא את האזור שמחוץ לתל אביב, ומאוד להביא לו בוסט, עם מקומות שווים, שהם גם לא כל כך יקרים, תסכימו איתי, ופשוט אין מה להגיד, השיתוף פעולה הזה, בהתחלה נכון, כולם הרימו גבה, ואמרו למה עידו פיינר שהוא שף של מסעדות אילית, מול ים או גריג, בכלל קשור, מה הוא קשור לפיצה, לפסטה, אז וואלה, עובדה, לא רק שהוא קשור, גם ממש ממש עושה עבודה, באמת, עבודה מעולה. אני אמרתי לכם שאני לא מחשיבה את התיחום הזה שהענקתם לי, ואני כן מביאה מקום מיפו, אז אני מדברת על יפה כנפה.
דיברנו עליה.
אז זה פשוט מקום שאי אפשר שלא לציין השנה, כי הוא פשוט, באמת, הוא עשה מהפכה, ואפשר לראות אותה בכל נקודה בתל אביב ובסביבה, כי אני לא יודעת אם שמתם לב ככה שגם ברחובות קטנים פתאום נפתחות כנפויות כאלה, מקומות על טהרת הכנפה והבקלאווה, שזה משהו שבתל אביב, מה זה, לא היה דבר כזה.
נכון.
לא נראה דבר כזה. והכל בזכות המקום הזה, שבהתחלה אנשים חשבו שהם לא נורמליים, שהם פותחים מקום שכל כולו כנפה, והם עומדים שם בתור, אני באמת, חושבת ששעה וחצי של תור יש שם,
כן.
מדי ערב, שעוברים במקום הזה, יש שם תור של מאות אנשים.
וואו.
והכי חשוב, זה באמת שווה את זה. זה טעים ברמות. אני לא אנסה לכם לאכול כנף שבאמת הסנטה.
עשויה היטב.
וזה
כן.
הרגע בעבורכם עם גלידה טובה. זה פשוט נהדר. וזה מקום בעיניי. שהוא בדיוק מדבר את השפה של כל מה שקורה במסעדנות הנכונה, זה להתמקד לדבר מאוד מצומצם, לעשות אותו מאוד 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 טוב, למכור אותו לא ביקר, סוג של סטריט פוד קצת יותר מתוחכם, ווואלה זה עובד.
ריטה גולדשטיין, המון 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 תודה.
תודה חמודה, שיהיה לך שנה טובה.
ומתוקה.
גם לכם, גם לכם, תחגגו טעים. ביי חמודים.
ביי. אז אלה המקומות שבישראל, ומה צפו לנו שנה הבאה, אתה יודע, בהמשך לשיחה עם בורוביץ' ובהמשך לשיחה עם ריטה, מה שאנחנו נראה זה יותר מקומות קטנים, יותר דוכנים, דוכנים שמתמקדים בדבר אחד.
אוכל שהוא פחות חווייתי ויותר מזין.
כן, אני מקווה שיהיה לנו לאן לצאת בערבים, בקצב הזה. טוב, לוקסי, לנושא הבא שלנו. האם אתה רוצה שנספר על ספרי הבישול המעניינים שיצאו השנה?
לא.
מה?
לא.
מה לא?
פרט, את מכירה את הספרייה שיש לי בסלון?
כן.
שיש בה כמה מאות ספרי בישול?
כן.
ש-80% מהם מעולם לא נפתחו.
באמת?
2019, יש אינטרנט, יש גוגל, כשאת מחפשת מתכון, את מוצאת אותו, יש תוכניות טלוויזיה נהדרות בנטפליקס. קשה לי להבין את האנשים שבאמת חוזרים לספרי בישול. ואני,
וואו.
אחד מהאנשים המפגרים האלה, שכל כמה זמן קונים גוש של ספרים באמזון, שולחים אותו לארץ ולעולם לא פותחים.
וואו, אז אני ממש שונה ממך.
כן?
כלומר, אני, כן, אני...
טוב, התישה של מילים.
אני א' אוהבת מילים, אני קוראת ספרי בישול, הרבה פעמים אני לא מבשלת מהם, נורא מעניינות אותי הקדמות והסברים, ולקבל קצת השראות, ואני מאוד אוהבת ספרי בישול, אז אם אתה לא רוצה לדבר על ספרי בישול, אני אדבר נורא מהר.
אוקיי.
זה ממש מהר. יצאו כמה ספרי בישול ממש מגניבים, הספר של אפרת ליכטנשטט, אז מה את עושה כל היום, רותי רוסו הוציאה עכשיו ספר חדש, אורנה ואלה הוציאו ספר שני, שזה גורם לי לרטיטות, עם הספר הזה אני הולכת להיכנס למטבח.
שאגב, את הראשון יש לי, ובאמת בישלתי ממנו.
הספר של אורנה ואלה הראשון, זה הספר בישול שאני הכי משתמשת בו בבית.
כן?
בטח. יש שם טכניקות אגדה.
אוכל פשוט וטעים.
וכמה דברים אחרים שיצאו השנה. קודם כל, מיקי שם הוציא את אפייה בריאה, שזה מאוד מעניין שאנחנו מתחילים לראות את הכניסה של הטרנד, של המודעות, של למה אנחנו מכניסים לבטן שלנו, מתחיל סוף כל סוף להיכנס לספרי הבישול. אבל אני רוצה להתייחס למשהו אחר, לספרי הקולינריה שיצאו השנה, שהם לא ספרי בישול.
לא מתכונים.
לא מתכונים.
אוקיי.
גם אסף אביר הוציא ספר מקסים שנקרא לא ספר בישול, אם מעניינות
אתכם. זה שם אדיר.
כן, לא ספר, אני מרצת, לא ספר בישול. הרבה טכניקות, הוא מסביר את הלוגיקה מאחורי הרבה דברים שאנחנו עושים במטבח. ספר נהדר. ספר החומוס.
כמובן, אריק הקוסם הוציא את אחד הספרים האלגנטיים והיפים שיש. ספר אגב, שהוא באמת גם יכול להיות מתנה לחג.
ספר החומוס, ספר נהדר, אלבומי, יצא באנגלית. זה מדהים, ספר בישול ישראלי, ספר תרבות ישראלי שבוחר לצאת באנגלית, מתוך כוונה לפנות לקהל בעולם ולא רק לקהל הישראלי. ספר שנמכר יפה מאוד, זכה עכשיו גם בפרס ספר הטוב באיזושהי תחרות יוקרתית. ושני ספרים חדשים שיצאו ממש 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 לאחרונה, סבבה של עדינה זוסמן ושוק של עינת דמוני, השפית מניו יורק, הוציאה ספר בישול ביחד עם ז'אן אגור, לשעבר העורכת המיתולוגית של על השולחן. שני הספרים האלה מתעסקים במטבח ישראלי, ואני חושבת שעם ההתעניינות הכבירה שיש במטבח הישראלי בחול, הספרים האלה הולכים להצליח מאוד.
אני מאוד אוהב ספרים, יש משהו מאוד נעים בלהחזיק ספר ביד, והוא נותן לך איזשהו ביטחון, זה משהו שאת יכולה לחזור עליו תמיד, אבל אני איש של אינטרנט, אני הרבה יותר מתרגש נגיד ממגזין השולחן שעלה השנה מאשר ספרי בישול.
ואתה את מגזין שולחן קורא באינטרנט?
כן.
אז אני מנויה למגזין שולחן ומקבלת אותו במשלוח הביתה בגרסת הפרינט.
באמת?
ואני כל כך נהנית לדפדף בו לפני השנה.
הוא גם נורא יפה ויזואלית, אלגנטי, ומלא גדוש אורחים וכותבים טובים.
מגזין השולחן, אני מסכימה איתך לחלוטין שהוא מגזין נהדר, אני שומרת לו חסד נאורים, הוא הרי גלגולו של על השולחן הקודם, שבעצם נמכר לקבוצה הזאת וממשיך דרכו, ואני גאה בשימור הפרינט. אני חושבת שזה חשוב, אני באמת חושבת שיש אנשים שנהנים מדפדוף ולא רק מגיגול. ויש גם ערך תרבותי לעובדה שיש כאן מגזין פרינט טוב ואיכותי שיורד לדפוס אחת לחודש בישראל, ונותן גם יופי של פרנסה גם לצלמי אוכל ולסטייליסטים ולכותבים. הוא גם השראה. זה לא רק פונקציונליות של להיכנס למטבח ולבשל, אלא הרבה מאוד השראה, וזה חשוב לשימור התרבות שלנו.
אני מבין את הקסם והרומנטיקה, אבל כמו שאני אומר לך הרבה פעמים שאני עושה תחקירים ביוטיוב, אני איש של מדיית הווידאו, בוא נקרא לזה. אני צורך משם את המתכונים שלי, אני מאוד אוהב תוכניות אוכל לראות, נטפליקס, כל הדברים הנהדרים שהם עשו.
אז אתה מוביל אותנו לנושא הבא שלנו.
שהוא?
תוכנית הטלוויזיה שעשתה לך את השנה. את האוכל כמובן.
כמובן.
כן, אל תביא לי פה את השנים. בקיצור, יש לנו תוכניות נהדרות על המסך, יש את מאסטר שף, משחקי השף, MKR, גידי ואהרוני כל היום מטיילים, מה זה ג'וב החלומות הזה?
בלב ריאליטי, אני חייב להגיד, אבל גידי ואהרוני שמורה לי פינה חמה מאוד בלב, זה התוכנית הכי כיפית שיש. אני חושב שהם קצת מזכירים אותנו בהתנצחויות שלהם. אני לא יודע מי גידי ומי אהרוני בקשר הזה, אבל יש מצב. אני גם חייב להגיד שאני כאילו ככל שהתוכנית הולכת והולכת, אני יותר ויותר מתאהב בארוני.
ארוני מדהים.
מדהים.
ממש. אבל אתה צריך לבחור אחת, התוכנית האוכל שעשתה לך את השנה.
אני חייב מהרשימה הזאת?
לא, מה פתאום.
אז לי יש נטפליקס.
ברור.
ויש את פיינל טייבלס.
יא!
שגם את התלהבת ממנה, אני זוכר בזמנו, דיברנו על זה מלא.
נכון.
שזה אחת התוכנית, ושוב, זה נכנס כל נושא הויזואליה, אחת התוכנית היפהפיות, יש שם תאורה מטורפת.
כן.
הכל נראה שם אלוהי. זה גם ריאליטי שלוקחים את השפים הטובים בעולם, אוספים אותם מכל המדינות בעולם, נותנים להם בזוגות להתחרות אחד מול השני.
כן, זה 24 שפים שמחולקים ל-12 זוגות.
זה שפים בעלי כוכבי משלן ואלף איתורים, כן. מפה להודעה חדשה, והיצירות שהם מצליחים לייצר בשעה בישול שיש להם,
מטורפות.
זה מטורפות, והתוכנית יפהפיה.
אני מה שאהבתי מאוד בפיינל טייבל, זה שבכל תוכנית הם בעצם מגיעים למדינה אחרת.
נכון.
שהשף ששופט אותם הוא השף הבכיר באותה מדינה. הם עצמם לראות שפים עם שני כוכבי משלן רוטטים, בגלל שהם צריכים נכון. להגיש מנה לאנדוני ממוגרית. זה פשוט מטורף, אתה רואה אותם רוטטים שם וזה מדהים, והדבר שראיתי את הסדרה הזאת עם אור, בעצם זה סוג של מאסטר שף.
לליגת העל של מאסטר שף.
ראיתי את זה עם אור, זה שבפתח כל תוכנית נותנים להם את המאכל המאפיין של אותה מדינה שאיתו הם צריכים לבשל, אז זה לנחש מה יהיה המאכל הזה.
והיתרון הכי גדול שלה, שהיא נטולת רגש. אין שם את הדרמות, אין שם את הסיפור של הסבתא, והלחם של הסבתא, והאבא שנעלם כשהייתי צעיר, אין שם סיפורים וטסטימוניאלס מאחורה כמו במאסטר שף. זה נטו אוכל. נכון. זה מדהים.
ומגרה בטירוף.
מה את הכי אהבת השנה? איזה תוכנית עשתה לך את זה?
אז גם הסדרה שאני הכי אהבתי השנה היא מנטפליקס.
כן.
התלבטתי בין שתיים.
כן.
יש את Salt Fat Acid Heat, שהפכה להיות להיט גדול, שבעצם מדברת על ארבעה עקרונות מאוד מאוד חשובים, ארבעה מרכיבים מאוד בסיסיים במטבחים.
כן.
ומפרקת אותם ונכנסת לעומקם. אבל בסוף החלטתי דווקא להמליץ על סדרה שאותי היא כבשה, ואולי בגלל שאני פריקית של אוכל מקסיקני. זה נקרא Taco Chronicles. זה בעצם סדרה בת שישה פרקים שכל פרק מדבר על טאקו אחר. אחד, מאכל אחד לאורך פרק שלם. על הסיפור שלו, מאיפה הוא הגיע, איך הוא נוצר. ומה שאהבתי בסדרה הזאת זה שתראה איך אנחנו הולכים ומצמצמים את הנושאים שלנו בנטפליקס לרמת מומחיות, שזה פרק שלם שמדבר על
טאקו
אחד.
זה כמונו, זה כמו אנזל ולוקסי לדבר זה לא משמין.
בוא נעבור לנטפליקס.
תכלס, אם נטפליקס רוצים להרים לנו תוכנית, נשמח.
לוקסי, תקשיב, אנחנו לא מפסיקים לדבר, וכבר חלפה לשעה. אנחנו, לדעתי, נגיד עכשיו שלום וניפגש מחר.
רעיון טוב, אפרת. אז אנחנו נסיים את החצי הראשון של התוכנית, ומחר נעלה את החצי השני.
תוכנית סיכום שנת תשע"ט בקולינריה הישראלית, כשמחר אנחנו נדבר על הטרנדים שהיו כאן השנה, קצת נגיד מה היו הטרנדים הבאים, נדבר על שווקים, נדבר על אירועי האוכל של השנה, חומרי הגלם שעשו את השנה, טכניקת השנה, תופעת השנה. המנה שעשתה לנו את השנה, משלוח השנה, ואפילו הארוחה הכי טובה של השנה, ו...
נכריז על שף השנה, טעם, טעם, טעם. מי בעינינו הוא שף השנה לשנת תפשין.
מה שאמרת.
מה שאמרת.
בדיוק מה שאמרת.
אלוהים אדירים.
יאללה, ביי.
ביי.